532, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב. חנוכה שמח.
תגיד, מה אתה חושב על הדברים של המפכ"ל לשעבר אתמול, רוני אלשיך? הוא אמר, הייתי ממליץ ליועצת המשפטית לממשלה ללכת לעסקת טיעון עם נתניהו. מה אתה חושב על הדברים?
הוא אפילו לא הסמיק, אה? תשמע, תשמעו, זה קטע הזוי הסיפור הזה. אז הוא אמר, אני מכיר כל פסיק, כל מילה בחקירות. איפה החקירות האלה? מה קורה? כאילו, אתם רואים שהכל קורס. כל עד שמגיע, הוא עבר איומים בתחנות המשטרה ובחקירות. ובסוף הוא בא ואומר, כן, אני ממליץ. למה הוא ממליץ? ממה הוא פוחד? מה החשש שלו? הוא חושש שהדברים יתגלו, כל החקירות האלה שהיו בזויות ורדיפה פוליטית, ניסיון להחליף שלטון על ידי רדיפה משפטית. החקירות האלה היו זויות פשוט, ואז הוא הכיר כל פסיק, ואם אתה מכיר כל פסיק, אז איך הגענו לזה שאתה רוצה פתאום עסקת טיעון? הוא אף פעם לא אמר את זה.
לא, הוא אמר, כי המערכת בישראל לא בשלה להעמיד ראש ממשלה מכהן לדין. אולי בגלל זה?
המערכת לא בשלה לדעתו למהלכים שהוא חשב שאפשר לעשות של זה, כי השלטון התחלף, ופתאום אנחנו משנים את כל הגישה, יהיה פה משפט צדק לכל עם ישראל, כל מי שמגיע למשטרה יצטרך לעמוד מול אנשים קצת יותר מוזנים, בלי מפכ"ל שהוא אנטי ראש ממשלה ומנסה להפיל אותו בכוח, זה מה שקרה כאן. אתם רואים, הכל מתברר.
תגיד, אתם תדרשו ועדת חקירה לנושא הזה?
אני שוקל את זה בחיוב.
כל הנושא של הפרקליטות בכלל.
על הנושא הזה אני רוצה להגיש בקשה לוועדת חקירה, אני שוקל את זה בחיוב. גם הנושא של אתם רואים את ראש הממשלה לשעבר שהשקיע בבית שלו 50 מיליון ואז הוא תובע את האנשים שהציפו את העניין הזה. אני חושב שזה הזוי בדברים שקרו כאן בשנה וחצי האחרונות וגם לפני כן. הניסיון ואולי הצליחו אפילו להפיל ראש ממשלה על ידי חקירות סרק שלא קשורות לשום דבר. עכשיו המפכ"ל הזה ממליץ ללכת לעסקת טיעון. אני מאמין שגם בחדרי חדרים אולי הוא דורש את זה. וזה ברור לי למה. כי לנו היה ברור תמיד לאורך כל הזמן שיש כאן בעיה, יש כאן בעיה של רדיפת ראש הממשלה.
כשאתה אומר שאתה שוקל ועדת חקירה, ועדת חקירה על מה? על כל תיקי נתניהו, על
הנקסים? כשסיימו תיקי נתניהו, אנחנו נשקול את זה בחיוב, ונראה לי שזה הכיוון שצריך ללכת. לאחר שאנחנו מבינים גם מה הלך פה, אתה רואה את העדויות, אתה רואה אתמול עדות של דוד שרן, שהוא אומר שהתליין נמצא פה בחדר, אתם רוצים שאני אדבר. הרי שמדברים איתו על תיקי נתניהו, כן, במרכאות, מדברים איתו עליו, גם מכניסים את החוקר מתיק 3,000, שלא קשור לחקירה של 4,000. ואז אומרים, הנה הוא פה, הוא, תבין, כאילו, מה אתם עושים? זה איומים, תבין?
כן.
לתת מיליונים לעת מדינה, זה גם כן, זה שוחד, זה משהו שלא יכול להתקבל כזה דבר.
כן, וגם מטריד מאוד מה שהעדים מספרים, מה שהם עברו, מה שהם עוברים. הנה, תיארת, מה הוא עובר כשנמצא תליין באולם בית המשפט.
זה אחד אחרי השני, אני חושב שהשופטים צריכים לקום ומן הצדק לדחות הכל על הסף עכשיו, תשמע,
היו הרבה תיקים, אני אגיד לך, הרבה תיקים פלילים מהסוג הזה, של אנשים מהשורה, לא ראשי ממשלה, כשמגיעים לשלב כזה שהעדים מתחילים לפתוח את מה שקרה בחקירות, דברים מהסוג הזה, שופטים יודעים לרמוז, או לפעמים לומר בצורה ברורה לפרקליטים, חבר'ה, תקפלו ציוד, בואו נסגור את התיק הזה בצורה כזו או אחרת. למה כאן השופטים חוששים?
כי אני חושב שתכף זה יגיע, כי כבר גם הם מתעוררים מזה. כנראה שרוצים להיות אובר, להראות שאנחנו מעל ומעבר, כביכול, ניטרלים, כי עדיין יש חשש מרדיפה, ולכן...
השופטים חוששים מהתקשורת, מהפרקליטות?
יכול להיות שיש איזה לחץ כזה, ולכן אני מאמין שזה יגיע מתישהו. אני חושב שהשופטים בסוף יגיעו לדין צדק, כמו שקורה, אנחנו מקווים בדרך כלל. וזה יקרה, זה יגיע, אנחנו רואים שהכל מתברר, תשמע, כל ילד מבין שהייתה פה רדיפה פוליטית.
טוב, בוא נדבר רגע על יהדות. אנחנו בכל זאת בחג החנוכה. אתה אמרת שבבתי ספר לומדים נצרות ואיסלאם לפני יהדות. איך אתה מתכוון להילחם בתופעה המדהיגה הזאת?
אני אעשה את זה בחקיקה, אני מכין חוק, אני לא אפרט את כולו, כי בסוף סדה אני מגיע לכנסת ומגיע שמישהו לקח אותו וכתב אותו והגיש אותו. כי אני רוצה לעשות אותו כמו שצריך, אני מאמין בדרך, אני גם בחנתי את הדברים ובוחן אותם לאורך תקופה מאוד ארוכה, גם לידי סקרים ובדיקות. פנו אליי הורים, המצחיק הוא שפנו אליי הורים מגימנסיה בראשון לציון, בית ספר חילוני, והם פנו בתירומת, אמרו לי, תשמע, תראה את התוכנית סיורים של הכיתה של הילד שלי. שלוקחים אותו לראות את האריתראים בדרום תל אביב, לוקחים אותם לראות את מצוקת אנשים, זה בסדר, הכל בסדר בנושא הזה, אני לא מדבר על מגדר כרגע, ואומרים להם, בואו נלך ליפו, לשכונה הזאת וזאת, בואו נראה איך חיים ערבים שם, זה בסדר.
אבל יהדות? את ירושלים הקדושה לא מראים להם למשל.
לא, לא, בכלל לא, תשמע, אני אומר לך, מדירים את לימודי היהדות, לימודי היסטוריה של עם ישראל. זה משהו שילד בישראל
צריך להבין. אז אתה תשמע את הצעקות של התל אביבים, שיבואו ויגידו לך, אל תתערב לנו, אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו רוצים, אז אולי צריך להקים כאן עוד זרם חינוכי, חינוך ממלכתי חילוני. יש ממלכתי רגיל, מסורתי, ויש חילוני.
אתה יודע, אני לדעתי, החילונים עושים יותר מדי רעש, יותר ממה שזה, כי תשמע, ככה יש הרבה מסורתיים שרוצים את המסורת היהודית, וזה רוב העם. אנחנו לא נכפה על אף אחד. אני אמרתי להם, אני לא רוצה לכפות עליכם דתיות, כדי שאתם לא תכפו עלינו חילונות, חילוניות. וחשוב מאוד, יש הרבה הורים שמתלוננים, שהם נקראים בהגדרה חילונים, ומתלוננים, הם רוצים שידעו, אתה יודע מה, ההיסטוריה של עם ישראל. בוא נתחיל מאבותינו ועד לימים האלה.
כן, צריך לומר את זה, חבר הכנסת וטורי, צריך לומר את זה ברור, הורים חילונים, כל הורי חילוני, גם אינם מסורתיים, מעדיפים שקודם כל הילדים שלהם ידעו על יהדות ועל מורשת ישראל, הרבה לפני שיקחו אותם לביקורים, כמו שאמרת, ביפו, ולמדו אותם על נצרות ואיסלאם, וחשוב לדעת, איך אתה מתכוון לקדם את זה בחקיקה? אמרת שאתה לא רוצה לגלות שבעצם מישהו כבר אחר
עשה חקיקה בעניין הזה. אני אחדד את העניין הזה, ואני אחדד אולי את העניין. אתה יודע מה, אז יש הורים שירצו באמת את החינוך החילוני הרדיקלי הזה, מיעוט כפי שאתה אומר, אבל אתה יודע, לא החור גנב אלא האכבר גנב. ברגע שיש במערכת החינוך מנהלים ומורים שזו האג'נדה שלהם, מה שתחוקק לא יעזור.
לא, תהיה חובה להניח את זה לפחות, אתה מבין, לבוא לתלמידים. אני חושב שכולם, תראה, גם החילונים בעד זה, אני אומר, היסטוריה של עם ישראל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, תקרא לזה מימי בן גוריון, אנשים יודעים את זה בן גוריון. כל אלה שמנפניחים בדגל של מפלגת העבודה היום, או השמאל הישראלי, הם לא יודעים את זה בן גוריון, הם לא יודעים שהוא בעצם קבע את תורתו, אמנותו, מגילת העצמאות, מדובר במדינה יהודית, אז איפה הדברים האלה? בואו תכירו את בן גוריון, בואו נלך משם, אבל נתחיל ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל, אתה יודע מה? בוא נגיד שמי שחושב שההיסטוריה שלנו מתחילה ב-48, זה גם בסדר, בוא תלמד את זה, תבין שבן גוריון היה ימני קיצוני היום, הוא יותר ימני מבן גביר לפי האמרות שלו, הוא יותר דתי מגולדקנופ.
טוב, זה מחזיר אותי כל... כן, כל שיחה כזו מחזירה אותי לאותה זעקה אלמותית של מרן הרב שך לפני 31 שנה, 32 שנה, אפילו שלוש עוד מעט, כן, 32 שנה. במה אתם יהודים? במה מתבטאת היהדות שלכם? בללמוד אנגלית?
בצלאל, אני רוצה להגיד לו משהו. חבר הכנסת וטורי, אני ובצלאל טובים מאוד בהשכנת שלום, ולעשות סולחות בין חברים. איך היחסים שלך עם דוד ביטן? אתם עדיין בנתק?
אנחנו בסדר, אתה יודע, זה לאט לאט, הוא מחלק סוכריות, כשהוא יגיע אליי בסוכריה אני אבין שהכל בסדר, אבל...
אז אתה לא צריך את השירותים הטובים שלנו בהשכנת שלום.
לא, אולי אנחנו נביא, אולי נגמרו לדוד ביטן הסוכריות בשבילך, אנחנו נביא לו.
יכול להיות, אולי צפקו לו את איזה שקית, ואז זה יגיע אליי. תראה, דוד ביטן גם כן עובר ימים לא קלים, אני מאוד אוהב אותו ואני דואג לו, תשמע, דיברנו קודם על כל מיני די מדינה והשפעות חיצוניות, ואני חושב שעד מדינה מקבל 12 מיליון שקל, או ימכור את אחותו כנראה, וזה מה שקורה כרגע גם בסיפור של ביטן.
עצוב מאוד.
ומספיק להבין את הפרטים מעט כדי להבין מה קורה פה.
טוב, נאחל שתעשו שלום, ושתהיו חברים טובים כמו שהיה בעבר, ושהכל יהיה בסדר.
לגמרי, אמן ואמן.
אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, תודה לך.
תודה, חנוכה שמח.
תודה רבה. תודה רבה, כל טוב.
חנוכה שמח. כל חי תמיד איתי.